שלום לכולם. אנחנו בפרק רביעי מתלמוד תורה. שבוע שעבר כשסיימנו את פרק שלישי כבר היה זמן ערבית. רבנו מביא שם את המשנה של רבי יהונתן באובות: כל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלו מעוני. וכל המגיים את התורה מעוני, סופו לגיימו מעושר. אני אף פעם לא מבין את המשנה הזו. לפעמים זה נכון, אבל לפעמים זה גם לא נכון. לשון כל, שהיא לשון מוחלטת, אבסולוטית, עד היום לא מצאתי לה פתרון. אנחנו רואים אנשים שמקיימים את התורה מרש ועד סוף בעוני, וגם אנשים שמבטלים את התורה מראש ועד סוף ועושר. כן? מה אתה אומר? אז מה באה המשנה להגיד לנו לפי זה? נו, מה זה סופו לבטלה מעוני? קשה להוציא את הדברים מפישוטם. הדברים הם מפישוטם, אבל מה? מה זה? רבנו ודאי לא הבין כך. הוא הבין כפישוטו. תראו באות סמוך משנו באובות: ופרש רבנו שום, הלומד את התורה הוא במסוב עוני ודוחק, ועם כל זה לא חס על עצמו ולומד, סופו ללמוד מתוך רוחו, מתוך כוח שלא יהיה לו מה שיתרידנו מן הלימוד. הוא המבטל את הלימוד מחמת רוב מומנו, מפני שהוא תרוד באכילו ושתיו ותענוגים, סופו שידלדלו השם יסר לו הזמון, עד שהיה סיבת ביטולו את הלימוד, מפני שהוא תרוד להסיר פת לחם לארוחותו. ורבנו מפרש את המשנה כצורתה, ובמציאות אנחנו לא תמיד רואים ככה. אפילו אם היו אומרים המבטל ולא כל המבטל לחיי, אבל שאומרים כל, תמוע, מאוד תמוע. וכי במציאות זה ככה? לא יודע. טוב, בכל אופן זה רק ככה נובלות השבוע שעבר, זה עבר לי בראש שסיימנו. טוב, פרק רביעי עוסק בפרוצדורה של הלימוד, איך מלמדים תורה בבית המדרש. עוד פעם, אני אמרתי לך, תקל בפירוש של רבנו.
כן, אני מסתכל. אבל זה יכול להיות גם במות המשיח, איך אומרים, העולם מנוגו נועק, על זה שהיה עשר פה וביטל את התורה פה לבעולם, במות המשיח גם מבדת תורה.
כן, אבל משנה היא לא, משנה זה לא זוהר, לא צריך לתת לה סודות. המשנה, הלשון שלה פשוטה. אפשר, כל הזה, סופו, מה זה סופו? סופו זה לא לימוד המשיח, ולא עולם הודעות. סופו זה כאן ועכשיו, זה משנה, זה פשט, זה לא, אפשר, זה לא מדרוש, ולא שום דבר. אני מבין מה מביא אתכם להידחק, כי הקושייה היא קושייה, אבל עדיף להישאר בקושייה טובה מאשר בתירוץ מדדה. יבוא יום ונבין את זה. טוב, בכל אופן פרק רביעי עוסק ב פרוצדורה של הלימוד, איך מלמדים תורה, למי מלמדים תורה וכו'. חכמים ראו ערך גם בפרוצדורה, גם בכלי. אם מקפידים על פרוצדורה נכונה, אז גם הלימוד הוא התוכן נשמר. אין מלמדים תורה אלא לתלמיד הורו נו אבא מעשו או לתום, אבל אם הויו הולך בדרך לא טוב, או מחזירין אותו למו טוב, ומנהירין אותו בדרך ישורו, ובוד הגין אותו, ואחר כך מכניסין אותו לבית המדרוש, ומלמדין אותו. אומר וחכום עם כל השון על התלמיד שאינו הוון, כאילו זורג אבן למרגוליס, שנה אמור, כסרור אבן במרג'מו, כנותן נכסי לכובד, ואין כובד אלו תורו, שנה אמור כובד חכומי מן החולו. אין מלמדין תורו, אלו לתלמיד הוון, נועה במעשו, או לתום. תום זה מי שאני לא יודע איך הוא, אז אין סיבה לחשוד בו. רבן גמליאל סבר כל שאין תוכו כברו לא ייכנס לבית המדרש, אבל אין הלכה כמותו, אלא אני לא צריך לחקור עם תוכו כברו. אם ברו נראה טוב, דיינו הוא תום, בעיניי מותר. כל עוד לא יתברר אחרת, מותר, יש חזקת חפות, חזקת כשרות לכל תלמיד. אבל אם הוא הולך בדרך לא טובו, מחזירין אותו למותו, ומנהירין אותו בדרך ישורו, ובודגין אותו אם באמת הוא עשה תשובה לא מן השפה ולחוץ, אלא באמת עבר תהליך, ואחר כך מכניסין אותו לבית המדרוש, ומלמדין אותו. אומר רוח החומים כל השעונה לתלמיד שאינו הורון, כאילו זורג אבן למרגוליס, שזו צורת עבודה זרה. שנה אמור כסרור אבן במרג'מו, מרג'מו בלשון המקרא זו ערימת אבנים, כן נותן לכסיל כבוד. פשטי דקרא שמי שנותן לכסיל כבוד זה דבר שאין בו כל תועלת, כמו מי שמוסיף עוד אבן אחת לצרור אבנים, לגל אבנים קיימות. ואין כבוד אלו תורו, שנה אמור כבוד חכומי מנחולו, אז זה נותן לכסיל, לרשע, כבוד שזה תורה, הרי הוא כעובד עבודה זרה כזורק אבן למרקוליס. יש האל מרקורי, היה האליל מרקורי ברומא, זה היה האליל של האחראי על העסקים, והפולחן שלו היה בזה שסוקלים אותו באבנים. אז זה החכמים דרשו ככה לפסוק הזה, כלומר תורה צריכה גישה ישרה, צריך שאדם יהיה לו רצון טוב ויושר בסיסי, ואז התורה תחזיר אותו למותה ותצמיח אותו. אבל אם הוא אדם עקום, אז אדרבה, התורה תהפוך אותו למפלצת. תורה זה כמו אנרגיה. רב חיים מוולוז'ין היה אומר שיערוף כמטר לקחי, תזל כטל אמרתי, אומר התורה נמשלה למים, לטל ומטר. מה שזורעים, המים מצמיחים. אז אם זרענו זרע של חיטה, תצא תבואה מכוח התורה. אבל אם זרענו זרע פורענות, אז יצא קוצים וברקנים. לכן לא מלמדים תורה למי שלא הגון. כן.
לא מסתדר עם
הפסוק
שאומר,
שאין
תוכו כברו,
שאין תוכו כברו,
שאין תוכו
כברו. מתוך שלא לשמה זה לא מתוך רשעות. נכון? בדיוק, התוספות הרי אומר, תראה ג'וואנה של לא לשמוע. הרי יש מחלוקת, נכון? האם לעולם ילמד אדם תורה אפילו שלא לשמע? שמתוך שלא לשמע בא לשמע, נכון, בדיוק. או שכל הלומד שלא לשמע, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. אומר התוספות, תראה ג'וואנה של לא לשמוע. יש מי שלומד לקנטר, ואסור ללמד אותו תורה, נוח לו שנהפכה שלייתו. יש מי שלומד שלא לשמע, שהוא לומד של כבוד, אחר זה בזה, אבל זה לא אומר שהוא לא הגון. הוא לומד בשביל אינטרס, אבל הוא לא רשע. זה... אומרים שהרב צבי יהודה קוק, זו הסיבה שהוא הקים את מכון מאיר. הוא אמר שמי שלא שומר תורה ומצוות, לא מכניסים אותו לישיבה. הוא לא הסכים שיכנס למרכז הרב, אלא עושים להם מסגרת נפרדת, שזה עדיין לא בית המדרש, עד שיקבלו עליהם עול תורה ומצוות, וירכשו להם את הבסיס, ואחר כך אפשר להכניס אותו לבית המדרש. על יסוד ההלכה הזו הוא באמת ביקש מהרב דוב ביגון אחרי מלחמת יום הכיפורים, שהייתה התעוררות ותשובה, אז הוא ביקש שיקימו להם מסגרת נפרדת, וזו תהיה מעין מכינה כזו לישיבה. מה אתה אומר? כן, לא מלמדים אותו תורה. כן, אדם שלא מקבל על עצמו עול תורה ומצוות. כן, זו הכוונה. אדם שלא מחויב לעול תורה ומצוות, אסור ללמד אותו תורה. תורה יצחה גישה שאדם בא, הוא רוצה להיות יותר טוב, הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל אם לא, מה? כן, תוצץ. כן, אדם רשע. אדם רשע לא מלמדים אותו תורה. אמרו לא הגון. מה זה לא הגון? הולך בדרך לא טובה. מה? ההגדרה ברורה. וכן הורוב שאינו הולך בדרך טוב, אוכל פי שחוכם ג'ודלו וכל העם שריכן לו, אין מתלמדים ממנו עד שיחזור למותו, בשנה אמור כי ספריכו אין ישמרו דעת, ותורו יבקשו מפיו כי מלאך אדוני סבאות הוא אומר הוא חכמים. וכן הרוב שאינו הולך בדרך טובו, אף על פי שחוכם ג'ודול הוא וכל העם שריכים לו, מפסידים לכאורה, מפסידים הרבה שמועות, הרבה דברים שהוא יכול ללמד וכו', בין מתלמדים ממנו עד שיחזור למותו. יש אפשרות לתשובה גם לתלמיד וגם לרב. שנה אמור כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורו יבקשו מפיו כי מלאך אדונו יסבאות הוא. אומרו חכמים, אם הורו דומה למלאך אדונו יסבאות, תורו יבקשו מפיהו, ואם לא, אל יבקשו תורו מפיהו. לא הכוונה שהוא צריך להיות מושלם, אלא שבעיניך הוא מלאך השם צבאות, היינו יותר ממך צריך להיות. אבל אם הוא מהווה דוגמה לא חיובית, אז אל תחשוב שאתה מרוויח מהלימוד ממנו, אתה רק מפסיד, כי זה נותן לגיטימציה להתנהגות לא ראויה. תורה זה לא רק סך ידיעות, אלא זה תשמע, כן, היא תורה, זה הוראה, זה דרך חיים. אז אם הרב, כן, יש סיפור ידוע פעם באוניברסיטה העברית, היה איזה פרופסור לאתיקה, אתיקה זו תורת המוסר, אז היה סטודנט אחד חוסוף, אז הוא מצביע, אומר לו, איך אתה מלמד אותנו אתיקה ויש עליך שמועות שאתה ככה וככה, אתה מתנהג בצורה לא כל כך אתית. אז הפרופסור לא התבלבל, אומר לו, אתה מכיר את פרופסור פרנקל שמלמד מתמטיקה? מה, הוא משולש? הוא מלמד מתמטיקה, אני מלמד אתיקה, מה זה נוגע עכשיו לשאלה איך אני חי? בתורה אין כזה דבר, זה לא, אדם לא יכול להגיד אני מלמד תורה, אבל זה לא מחייב אותי, אם הוא לא, באישיות שלו, הוא לא מגלם את מה שהוא מלמד, לכן זה נקרא תורה, שזה, נכון, זה הוראה, זה מורה לנו דרך הישר, וזה שלא מבקשים תורה מפיו למרות שרבים צריכים לו, זה הלימוד הכי גדול, שהתורה היא מחייבת. נכון, שאלה טובה. פה הנושאי כלים, כולם דנים בזה. איך רבי מאיר למד מאלישע אחר, או יותר נכון, לא איך הוא למד, כי זה הגמרא הסבירה. נכון, רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק, רק שואלים למה הרמב״ם לא הביא את זה. כי הגמרא כן הסבירה את רבי מאיר, למה הרמב״ם לא הביא. הכיוון הכללי פה הרבה מעריכים בזה הרבה, הכיוון הכללי שרבי מאיר זו לא דרך הוראה לרבים. לא כל אחד יכול להיות כמו רבי מאיר, שידע לברור בלי להיות מושפע. לכן הרמב״ם לא פסק את זה להלכה, כאילו מעין רבי מאיר דעבד, לגרמי הוא דעבד. עשה, זה הוראה ליחיד, אבל כהלכה פסוקה לרבים, זה לא נכון לעשות כך. כן, מה עוד שפה בלשון ההלכה, זה בתלמוד תורה לרבים, עכשיו אני רואה את זה. עכשיו אני שם לב, כל העם שריכים לו, אין מתלמדין ממנו, וכו'. יכול להיות שקוראה ליחיד, יהיה מישהו שמסוגל לדעת ללקט ממנו את הדברים החיוביים, בלי להיות מושפע מהדברים השליליים. יש דבר עוד יותר גדול אצל הרב קוק, לא ממש קשור לזה, אבל חשוב לדעת את זה. הרב קוק כותב שגם שאתה לומד מרב שהוא מלאך השם, שהוא באמת ראוי ללמד, והוא יותר ממני, בעיניי הוא מלאך השם, לעומת מדרגתי הוא מלאך השם, אז הרב קוק כותב שצריך להיזהר לא לקלוט את הסיגים שאצל הרב. הכוונה, לכל אדם יש חסרונות, אין אדם מושלם. ותלמיד צריך גם חוש ביקורת, לדעת שמצד אחד הוא רב שלי, והוא יותר גדול ממני, והוא מלאך השם, מצד שני זה לא מתאים, מה שהוא עושה זה לא מתאים, לא מתאים לי או לא מתאים בכלל, כלומר לא צריך להיות הערצה עיוורת, שכל מה שהרב עושה אז אדם אין לו שום ביקורת ושום דבר כך וכך, אלא הוא כותב שמתדבקים בדמות גדולה, צריך לדעת להיזהר גם מהשיגים שלא לא, לא, לא יתפסו באדם. יש שיגים שהם שיגים בעצם מוחלטים, ויש שיגים שאולי מתאימים לו אבל לא מתאימים לי. אז גם חקיין לא צריך להיות, אלא צריך לדעת לקחת את הדברים החיוביים, לשים לב מה לקחת ומה עדיף שלא לקחת. טוב, כסד מלמדין הורו ויושב בראש, והתלמידים לפונו ומגופין עתורו, כדי שיהיו כולן רואין עתורו ושומעין דבורו, ולא יושב הורו על הכיסא והתלמידים על הגרגוע, אלו או הכל על האורס או הכל על הכיסאות ובוריש אונו יורב יושב התלמידים עומדים ומקודם חרבן בית שני נוהג וכל הלמד לתלמידים והן יושבים כסד מלמדים ורוב יושב בראש והתלמידים לפונו מוגופין עתורו כדי שיהיו כולון, כן, עתרה זה כחצי, חצי גורן, כן, עתרה זה משהו ששמים על החלק הקדמי של הראש, כדי שיהיו כולון רואין עתורו ושומעין דבורו, והיו עניך לראות את מוריך, כן, הידע עדיף למחבריי, לחזיתי לרבי מאיר, מאחוריו, אם הייתי ראה אותו מלפניו, על אחת כמה וכמה, יש עניין, לשמוע הקלטה, זה לא כמו להיות נוכח, ושאתה רואה, היום יודעים שרוב המסר הוא מועבר בשפת גוף, יותר מאשר מסר מילולי. אז שהוא רואה את פני הרב, אז ודאי שהוא קולט יותר נכון את הדברים. אז עדיף לשבת בכיתה ככה, מאשר לשבת טורים-טורים. ככה נראה, לשבת בחטא. ולא יושב הרוב על הכיסא והתלמידים על הגרגוע, אלו או הכל על האורס, או הכל על הכיסאות. כאן תמיד, מקודם הזכרנו תמיעה על אבות פרק ד', פה תמיד כל שנה יש לי תמיעה על רבנו עובדיה בפרק א' באבות, שרבנו עובדיה כותב והווה מתאבק בעפר רגליהם, שישב התלמיד למרגלותיו של הרב, התלמיד על הארץ והרב על הכיסא, והרי ההלכה לא ככה, אלא או כולם על הכיסאות או כולם על הארץ. ובו ראשונו היו הרוב יושב והתלמידים עומדים כדי ללמוד תורה באימה ובדריכות, ומגודם חורבן בית שני מזמן רבן גמליאל שירדה חולשה לעולם נוהגו הכל ללמד לתלמידים והן יושבים. זה מעין כזה התחשבות בירידת הדורות, אבל באמת מעיקרה היו למדים תורה באימה באמה וביראה. טוב, אבל אם יושבים, אז כולם יושבים באותו מפלס, כמו שראינו. לפעמים יוצאים לשיעור על הדשא, הרב לוקח כיסא והתלמידים יושבים על הדשא. צריך עיון, אם זה נכון או לא נכון, נראה מכאן שזה לא נכון. מה יש בכיתה? הוא עומד בבעה שלו, הוא לא חייב לעמוד. הוא יכול לשבת. הוא מחליט שהוא עומד, הוא מטייל, הוא כך וכך, בסדר. אם הוא יור, הוא מלמד מפיו לתלמידים, מלמד, ואם הוא יום מלמד על ידי מתרג'ם, המתרג'ם עומד בינו ובין התלמידים, והרב אומר למתרג'ם, המתרג'ם משמיע לכל התלמידים, וכשאנו שואלים למתרג'ם, הוא שואל לו רב, והרב משיב למתרג'ם, והמתרג'ם משיב לשואל, לא ירביע הרוב גולו יותר מגול המתרג'ם, ולא ירביע המתרג'ם גולו בעת ששואל התורוב יותר מגולו הרוב. זה מה שנקרא בלשון חכמים אמורה. אמורה זה מתרגם, והאמוראים נקראו כך כי הם מתרגמים את משנת התנאים, מתווכים, מה שנקרא לתווך את משנת התנאים להמון העם. אז בזמנם, בעיקר בגלל שלא היו מערכות הגברה, והרב היה לו, לפעמים הוא היה מבוגר, היה לו קשה לצעוק שכולם ישמעו אותו. אז היה מעמיד מישהו שיש לו תיבת תהודה כמו שצריך, אז הרב לוחש לו את הדברים. עכשיו בדרך כלל התורגמן גם היה חכם של עצמו, לא לוקחים עם הארץ, הוא חכם. אז הרב אומר לו בקצרה, והוא כבר מבין את העניין, והוא מסביר להם בעריכות ובכל רם, ככה הרב לא מתאמץ, אלא הוא מתווך בינו לבין התלמידים. לא חייב להיות ברמה, אבל צריך להבין מה הרב אומר, להיות בעניינים. כמו שהיום זה נקרא, יש באוניברסיטאות, נכון, מתרגל, מה שנקרא, שעוזר למרצה. אז הוא נגיד מישהו שלומד לתואר שני, אז הוא מתרגל את הסטודנטים לתואר ראשון, יוצא בזה כאן. צריך להיות בעניינים. אם הוא יורב מלמד מפי ולתלמידים, מלמד. ואם הוא יום מלמד על ידי מתרג'ם, המתרג'ם עומד בינו ובין התלמידים, והרוב אומר למתרג'ם, אז מעניין, כולם יושבים, אבל המתרג'ם עומד, כנראה כדי שישמעו את קולו. והרוב אומר למתרג'ם, והמתרג'ם משמיע לכל התלמידים. עכשיו, זה לא מתרגם משפה לשפה. זה רק מרחיב ואומר בכל רם את דברי הרב. וכשהן שואלים למתרג'ם, הוא שואל לרוב, והרוב משיב למתרג'ם, והמתרג'ם משיב לשואל, דיינו, אם יש תורגמן, אין שום קשר ישיר בין הרב לתלמידים. הרב מדבר עם המתרגם, והתלמידים מדברים עם המתרגם, והוא מעביר את המסרים מכאן לכאן. ולא ירביע הרוב גולו יותר מגול המתרגם, אחרת שמה צריך אותו. ולא ירביע המתרגם גולו בעת ששואל את הרוב, יותר מגול הרוב, שהוא פונה לתלמידים, הוא ודאי מקביע קולו יותר מכל הרב. אבל כשהוא שואל את הרב, אז דרך כבוד, הוא שואל אותו בקול נמוך. נכון, אתה צודק ב-100%, אבל מה אפשר לעשות? היום אתה רואה שיש רבנים שמעבירים שיעורים למאות אנשים, כי יש מערכת הגברה, אבל כשאין מערכת הגברה, אז טכנית, קשה, מה אפשר לעשות? היו בבבל לפעמים, גמרא אומרת, בירחי קלה, אלפים ורבבות, באים לשמוע, באים ללמוד, הרב לא יכול, הוא יכול לדבר עם אלפים ורבבות, לא ישמעו אותו רק כמה עשרות. שסיבו. צודק, יש בזה גם סרבול מסוים, וגם אובדן קשר, שזה את המגרעות, אבל ההכרח לא יגונה. זה לא מכאן, זה הלכה בהלכות תפילה. יש בהלכות תפילה הלכה, שלא יגביה המתרגם קולו יותר מכל הקורא, ולא הקורא יותר מכל המתרגם, נכון. זה הלכה בפני עצמה. נכון, נכון. זה היה, זה כתוב על רבי אבהוק, אם דומני, שהוא היה, הגמרא רוצה להביא דוגמה כמה הוא היה סבלן, כמה הוא היה סבלן, שהמתרגם היה מוסיף, היה חכמולוג כבר, מה שנקרא, אומר אני אשפץ. הרב אומר ככה, אני אשפץ, ורבי אבהוק היה כל כך סבלן, שהוא לא היה מעיר לו, אלא היה מוחל, מעביר על מידותיו, למרות שזו חוצפה, זו עזות. אז זה צריך להיות עקום בשביל זה, יחליף את תורגמן. אם הוא רואה שהוא לא נאמן למקור, תרגום לא נאמן למקור, אז יחליף אותו. אין התורג'מון הראשון, אלא לפחות אלא להוסיף אלא לשנות, אלא אם כן היה התורג'מון, או ביו שלח אוכל מוריד בו, אומר הרוב לתורג'מון, כך אומר לי רבי, או כך אומר לי אבו מורי, כשאומר התורג'מון הדבורים לעום, אומר לנו שם החכום, מזכיר שמו של אבי הרוב או של הריבו, הוא אומר כוח אומר רבנו פלוני אף על פי שלא הזכיר החוכם שמו שאוסור לו לגרות לריבו או לאובי ובשמו וראה רבנו ענה לך ראובן אין התורג'מון הראשוי לא לפחות ולא להוסיף ולא לשנות אומר להוסיף בהסבר כן אבל לא בתוכן הוא מרחיב כן אבל אלו אם כן היו התורג'מון אובי ושלו חוכם או ריבו אז יש מציאויות שהתורגמן יותר חכם מהחכם. הוא רוצה לחלוק לו כבוד, כגון שהוא ריבו, הוא רוצה לחלוק לו כבוד, אבל אז יש לו סמכות לנהוג עצמאות, ולהרחיב, לקצר ולהאריך. אומר הרוב לתורג'מון, כוך אומר לי ריבי, או כוך אומר לי אבו מורי, הוא כמובן לא מזכיר אותם בשמם, כשאומר לתורג'מון הדבור עם לעום, אומרון בשם החוכום, הוא מזכיר שמו של אבי הרוב או של הריבו, הוא אומר כוח אומר רבנו פלוני, אף על פי שלא הזכיר החוכם שמו, שאוסור לו לגרות לריבו או לאובי הוא בשמו. כי מה יגיד התורגמן? כך אמר אבו מורי, זה לא אבא שלו, הוא מטעה. או כך אמר מורי וריבי, הוא לא הרב שלו, הוא הרב של החכם. אז לא, כי אמרת שאסור לו לשנות. אז איך הוא משנה? התשובה היא, זה שינוי מתבקש, זה שינוי מובן מאליו, זה שינוי טכני. זה לא שינוי מהותי. טוב? בסדר. זה לא כך נוגע להיום, לכן אנחנו מקצרים בזה. הורוב של לימדו לא הבינו התלמידים, לא יחוס עלינו ירג'ע, זה לא חוזר ושונה הדור, אפילו כמה פעמים. עד שיובינו עמגע, לא חוכן לא יאמר התלמיד, הבינו אותי, הוא לא הבין. אלא חוזר ושואל אפילו כמה פעמים אם כועס על ריבו ורוגז יאמר לו ריבי תורוהי וללמוד אני סוריך ודעתי גסורו הרוב של לימדו לא הבינו התלמידים לא יחוס עליהן וירג'ז אלא חוזר ושונה דובור אפילו כמה פעמים עד שיובינו עומק ההלכה עומק ההלכה הכוונה לא באופן שטחי רק כדי לצאת את החובה עד שיראה שהם הבינו באמת כמו רבי פרדה, שהגמרא שם מספרת עליו, כמה הייתה לו סבלנות. וכן לא יאמר התלמיד, הבינו אותי, והוא לא הבין. אלא חוזר ושואל, אפילו כמו פעמי. ואם כועס עולה ורדבחו הרוב, אז היא אומר לו, רבי, תורו היא וללמוד אני סוריך ודעתי גסורו. טוב, נראה בהמשך שזה בתנאי שהתלמיד מתאמץ. אבל אם התלמיד מפטפט, לא מקשיב, אחר כך אומר לא הבנתי וזה, מותר לרב לזרוק בו מרה, לכעוס עליו, להעמיד פנים שהוא כועס עליו כדי להטיל משמעת ואימה. אבל פה מדובר על קושי אובייקטיבי, אז מה אם לא הבין? בסדר? יבין? סביר לו עוד פעם, יבין? נכון, אבל הוא לא רשאי לכעוס עליו, יגיד לו, תיגש אליי בהפסקה. בסדר, אתה צודק, שלפעמים בכיתה, רבי פרידה היה מלמד 400 פעמים, לא בשיעור. הוא אומר לו, תשאר אחרי הלימודים, נשב איתך שעות נוספות. בכיתה, אתה לא יכול להקדיש את מלוא תשומת הלב לתלמיד, איך הוא מובא באחד הספרים, עד שיבינו המתקשים, יקוצו המוכשרים, ימאס להם, התחילו בינתיים. אז ברור, אבל לא יכעס עליו, יגיד לו, עכשיו אי אפשר לפתוח את זה, נדבר אחר כך. הוא לא אשם, זה בטוח. זה שהוא לא מבין, הוא לא אשם. וביחד אני אומר,